ישראל ואמר, יש להם בית כנסת, בבית כנסת רק ספר תורה אחד. עדיין הם מתחילים עד שיתארגנו ויהיו להם כמה ספרי תורה, בינתיים יש להם רק ספר תורה אחד. דעקה, נמצאו בספר תורה שלוש טעויות, שלושה פסולים. עכשיו, האם מותר להם לתקן שלושה פסולים האלה ולהמשיך לקרוא בו, או צריך להביא את הספר תורה להגעה מתחילתו ועד סופו, וזה לוקח זמן וגם כסף, ויהיה קשה להם לקיים את קריאות התורה במרווח של שני, חמישי, שבת וכו'. התשובה, לפי רבנו בוודאי אפשר לתקן את השלוש טעויות ולהמשיך לקרוא בו. לפי מרן, לכאורה אסור לקרוא בו עד שיגיעו מחדש, אבל נראה שהם יכולים להנות מכמה ספקות, וגם בגלל שעד הדוחק שלהם, וגם לפי מרן, לכאורה יוכלו לתקן את השלוש טעויות ולהמשיך לקרוא בו. מהם צדדי הספק שבגללם השאלה באה לעולם? צדדי הספק באו לעולם בגלל הלכה שנמצאת בדברי מרן השולחן ערוך ויורה דעה, סימן רש עין תת סעיף גימל. נאמר שם כך, ספר תורה שנמצאו בו שלוש טעויות אסור לקרות בו עד שיגיהנו, כי הוא מוחזק במוטעה. כלומר, שאם נמצא בספר תורה שלוש טעויות אסור לקרות בו עד שיגיהנו, הכוונה הגעה כוללת של כל הספר תורה, כי הוא מוחזק הוא מוטעה, כבר יש עליו חזקה שהוא מוטעה. ולכן, מאחר בספר תורה הזה נמצאו שלוש טעויות, לכאורה לפי מרן אסור לקרוא בו כי הוא מוחזק כמוטעה. אבל הלכה זו לא נמצאת בתלמוד ולא נמצאת בדברי רבנו, והשאלה היא, מה מקורה של ההלכה הזו? מרן הבית יוסף אמר שמקורה בתשובת רשב"א, ולא ציין תשובת רשב"א. אבל תשובת רשב"א, שאלה מתכוון מרן, היא מתייחסת לדיני תולעים, והוא פוסק שאם נמצא בתבשיל ירקות שלושה תולעים, אז חזקה שבוודאי יש עוד תולעים באותו תבשיל. וכתוצאה מכך מרן פסק להלכה גם בסימן פי ד' ביורה דעה את ההלכה הזו של הרשב"א, שאם בתבשיל נמצאו שלושה תולעים, חזקה היא שיש עוד תולעים. אבל גם הלכה זו לא נמצאת בדברי רבנו ולא נמצאת בתלמוד. ואז השאלה היא, מה המשמעות ומהכן הם לוקחים את העניין הזה? והתשובה, אכן זוהי הלכה מחודשת מכוח הסברה, שהיא בונה על בסיס מה שנקרא חזקה. והואיל ונמצאו שלושה תולעים, חזקה שוודאי יש עוד תולעים. ומזה פיתח מרן שאותו דבר גם ביחס לספר תורה, שאם נמצאו בו שלוש שגיאות, אזי כבר חזקה שהספר תורה יש בו שגיאות וצריך להגיהו מתחילתו ועד סופו. אבל אחרי בקשת המחילה, ההלכה ש בעניין ספר תורה מעוררת הרבה ספקות. אלא אפילו שההלכה המקורית, דהיינו בעניין תולעים, על כגון זה אחרי בקשת המחילה ניתן לומר ערבך, ערבה צריך, כלומר הערב שאתה מביא אותו, שאתה נבנה עליו, גם הוא צריך ערב לשען עליו. ונסביר את הדברים קודם כל מבחינת ספר תורה שנמצאו בו שלוש שגיאות. כבר במקום, ממש במקום בפתחי תשובה, אנחנו רואים כיצד האחרונים מתלבטים בהלכה הזו של מרן, ותראו כיצד הם מנסים לסייג אותה בכל מיני אופנים, כי הלכה מאוד מאוד קשה, זה לא דבר פשוט, שאם נמצא שלוש טעויות בספר תורה, הספר תורה כבר אי אפשר לקרוא בו, יש בו חזקת פיסול עד שלא יעבור הגה. אז בפתחי תשובה סעיף קטן זן נאמר, עיין פרים גדים לאל סימן פי דלת, דהיינו בעניין של התולעים, שהניח בצריך עיון, כלומר שהניח את ההלכה הזו בצריך עיון. אם אין הספר תורה כתב יד סופר אחד והגיעו שלוש, והגיעו השלוש טעויות, אפשר דמותר לקרות בו, עיין שם. כלומר ספר תורה, אם לא כתב אותו סופר אחד אלא כמה סופרים, אז מניין לנו לבוא לומר שאם נמצאו שלוש טעויות יש כבר חזקה שהוא מוטעה? נניח שיש ספר סופר שהוא חלש ורגיל לטעות, אז זה אם באמת סופר אחד כתב את הספר כולו, אולי אפשר להכניס אותו לחזקה כזו. אבל אם כתבו אותו כמה סופרים, לא תוכל להפעיל את החזקה הזו. משהו מעין זה אנחנו מוצאים בפרק ב' מהלכות ספר תורה, הלכה י', נאמר כך, הלוקח תפילין ממי שאינו מומחה צריך לבודקן, לקח ממנו 100 קציצות, בודק מהן 3 קציצות או 2 של ראש ואחת של יד, או 2 של יד ואחת של ראש. אם מצאם כשרים, החזק זה האיש, והרי כולם כשרים, ואין השאר צריך בדיקה. ואם לקחם צוותים צוותים, כולם צריכות בדיקה, שחזקת הצוותים מאנשים הרבה לקוחים. כלומר, אם לקח אחד סופר אחד, אז די לו שיבדוק שלוש קציצות, 2 של ראש ואחד של יד, או 2 של יד ואחד של ראש, כדי להיות בטוח שהסופר הזה מומחה גם של יד וגם של ראש, ואז נוצרת עליו חזקת יכולת, חזקת מומחה, ואין צריך לבדוק את כל 100 קציצות, אלא נהנים מהחזקה הזו. אבל ואז נהנים מהחזקה הזו גם לתפילין של יד וגם לתפילין של ראש, ואין צורך 3 של יד ו3 של ראש, מספיק 2 של ראש ו1 של יד, או 2 של יד ו1 של ראש. אם זה מאותו סופר יש לו כבר חזקת מומחיות, אבל אם קנה מסופרים סופרים, אין ברירה אלא לבדוק מכל סופר וסופר, כי יכול להיות שזה יכול וזה לא יכול. אם כאן אמרנו לחומרה, הרי לגבי ספר תורה זה לכולה. מדוע? כי אם נניח סופרים רבים כתבו את הספר, אזי מה שנמצאו שלוש שגיאות, אולי זה מסופר חלש שאין לו מומחה. מי אמר לך שעוד ימצאו שגיאות, במיוחד אם זה סופרים רבים? וזה בדיוק מה שאמר בפתחי תשובה כדי להסתייג מההלכה הזו. והוא ממשיך ואומר, ועיין בספר בני יונה שכתב, ואם נמצא טעות אחד והגיע, וכן שני ושלישי הוגה בינתיים, עד שלא היו שלוש טעויות יחד, אין צריך להגיע כולה, וכן נוהגים. כלומר, ברגע שאתה מוצא שגיאה בספר תורה, תקן, אז תחכה. כי אם תחכה ויהיה עוד שגיאה ועוד שגיאה, תלחד בהלכה המחודשת הזו שנמצאת בשולחן ערוך. ברגע שאתה הגעת, הגעת, ונמצא עוד טעות, הגעת. יכול להיות רבותיי שבספר תורה הזה לפי הדחיפות כבר מצאנו 30 שגיאות, אבל אף פעם לא מצאנו שלוש שגיאות ביחד, אלא כל פעם טיפים טיפים, כל פעם פותחים ספר תורה מוצאים, פותחים ספר תורה מוצאים, אבל מתקנים. אז אומר בני יונה, ספר בני יונה, מה אכפת לי? לא הגעתי לשלוש פעמים שגיאות פעם אחת, אני לא נותן עליו חזקה. מה הכוח של ספר בני יונה? באו אליי אנשים שאומרים, כבוד הרב, כל שבוע אנחנו מוצאים את הספר תורה, מוצאים שגיאה. כן? טוב, תקן. אתה עדיין לא יכול לפסול את הספר תורה. תקן. אבל מן הרגע שאתה מוצא שלוש שגיאות בבת אחת, אומר הספר בני יונה, אולי ניקח באמת את ההלכה המחודשת שבשולחן ערוך ונחמיר ונגיע אותו. אבל ברגע שזה נעשה אחת, אחת ולא ביחד, אתה יכול ליהנות מספק ומותר. במקרה הנדון שלנו שאלו אותנו, כבר נמצאו שלוש שגיאות ביחד, לא השכילו לתקן שגיאה שגיאה. ועדיין, הנה נשמע, ממשיך הפתחי תשובה ואומר, בדרך אגב הוא אומר בכן נוהגים, ועיין בספר אליהו רבה, באור החיים, סוף סימן קמ"ג, שלא כתב כן, אלא דאף אם הגיע קודם שנמצא השלישי, צריך להגיע כולה, עיין שם. מי הוא? אם נמצאו טעויות הרבה, עד שנמצאו בה 85 טעויות, אף על פי שהוגע בינתיים, אפשר שנכון להגיע כולו. וכתב עוד שיש אומרים, בכל זה דווקא בספר תורה, שאין ידוע שהוגע פעם אחת. אבל אם נודע שהגיע אותה, מגיע מומחה, אפילו נמצאו בה אחר כך כמה טעויות, אין צריך להגיע כולה, אלא מתקן מה שנמצא ואחר נהוג. כלומר, מתי אני מצריך את הספר תורה הזה הגעה מחדש? כשלא הוגע מהתחלה. אבל אם אחרי כתיבתו הספר תורה הוגע, יש לו חזקת כשרות, וגם אם נמצאו שלוש שגיאות בבת אחת, תקנו אותם, ואפשר להמשיך לקרוא בספר תורה, כי יש לו חזקת כשרות, כי נעשה בו הגעה. זאת אומרת, שוב אתם רואים צמצום דרסטי גדול מאוד של ההלכה המחודשת הזו שמרן פסק אותה מכוח תשובת הרשב"א. ממש צמצום דרסטי. ואם כן, אנחנו יכולים לבוא לומר לגבי השואל שלנו, אפילו לפי מרן, שמה הספר תורה הזה הוא גם מתחילתו, שהרי מעשים שבכל יום היום, שספר תורה אין יוצא מן הסופר אל הלקוח, אלא אם כן הגיעו אותו כולו, ואם כן ניתן על בסיס המנהג שהיום מגיעים כל ספר תורה בטרם נותנים אותו ללקוח, לקונה, ודאי ודאי שאין צורך, אם נמצאו שלוש שגיאות, אין צורך לחדש את כל ההגעה מחדש, אלא יתקן וכך להכשיר. כן, ובקיצור שחן ערוך וכו'. עכשיו, בפלפול מבואר שאין דעתו כן, אלא דאף הוא גח על די מוחזק, אם מצאו חרב שלושת, לא צריך בדיקה. אוקיי, עכשיו רבותיי, בואו ונראה. באמת, כל הדין הזה מחודש מאוד מאוד. הנה, אנחנו מוצאים בגמרא, והוא בא להלכה ברמב״ם בשחן ערוך. ספר תורה שאינו מוגח. אסור לשאותו יותר על 30 יום, אלא יתקן או יגנז. ספר תורה שיש בו שלוש טעויות בכל דף, בכל דף, שלוש טעויות בכל דף, בכל דף ודף, יתקן. ארבע, יגנז. אם מצאו בכל דף ארבע, יגנז. ואם היה רוב הספר מוגע, והשאר יש בו ארבע טעויות בכל דף, ונשאר, שימו לב, רוב הספר מוגע, לא כולו, ונשאר אפילו דף אחד מאותו השאר המשובש ולא ארבע טעויות, הרי זה יתקן ולא מצליחים אותו לפסול, אלא יתקן. במה דברים אמורים? שכתב המלא חסר, במקום נניח איך קוראים מילה המלא חסר. מה? לא, לא, שם זה הפוך, שם זה קרי וכתיב, אלא לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, מבית אביך, מבית הבית, בית יוטף. כתב בית תף, זה נקרא המלא חסר. אם כתב המלא חסר שנמצא תולע אותיות. כי איך הוא יתקן? אז שהוא תולע אותיות, עושה תיוד בין הבית לקו למעלה, למעלה. אז אם יש שלוש גיאות בכל דף ודף, אין דבר, יעשה תליה ויתלו את היהודים האלה או את החסרים האלה. אבל אם זה ארבע יותר מדי תלויים, זה כבר פוגם את הספר תורה ופוסל אותו. אז במה דברים אמורים? שכתב המלא חסר, שנמצא תולע אותיות שכח בין השיטות. אבל אם כתב החסר מלא, כן, ומולתך, כתב וב אחרי ומולתך ואין וב שם, כתב המלא חסר, כתב החסר מלא, אפילו יש בכל דף ודף כמה טעויות, הרי זה מתקנו מפני שהוא גורד ואינו תולה. אז אין לנו בעיה של פגם שיש ויתלו את האותיות, אלא מגרד ומתקן. ולכן אומר, מורי, אתה רואה שזה דווקא בגלל התלויות יש פגם. מה יהיה אם זה לא עניין של מלא בחסר, אלא נמצאה שגיאה אחרת, במקום רש דלת, במקום מים סתומה סמך או סמך מים, מגרד ומתקן. אפילו יש עשר שגיאות בכל דף, למה? אין את הפגם הזה של התלויות, ולא כמו שחידשו ואמרו זה כמו מנומר, יכול לתקן ואין בעיה בדבר הזה. עכשיו מכאן נבין שאומר מורי, גם אם כתוב בית בת בית תו, אם סופר מומחה יכול לגרד את האותיות ולכתוב בית יו תו בלי תלויות, כגון שהאותיות גדולות, הוא יכול למזער אותם, אזי יכול לעשות את זה אפילו ביותר משלוש טעויות, אפילו בארבע טעויות, כי אין ויצלו, אין תלויות, כל הפגם היה תלויות, רואים תלויות, זה הפגם. אבל אם אין תלויות אפשר אפילו כמה שגיאות. הוראינו לדעת שבאמת אין גדר כזה שימצא שלוש טעויות כבר זה בחזקת פסול וצריך הגהה מחדש, אין גדר כזה. זה הלכה מחודשת של מרן על בסיס תשובת הרשב"א בהלכות תולעים, כשבהלכות תולעים גם זו הלכה שטעונה עוד הסבר וביסוס, והרבה נחלקו בה, יש הסכימו, יש לא הסכימו, חולה. לכן אמרנו, לפי רבנו, בוודאי ובוודאי מסכנים, יש להם ספר תורה אחד, מה יימנעו, יבטלו מקריאה בתורה, יפזרו את הציבור לבתי כנסיות שונים עד שיגיעו את כל הספר תורה, וזה הרי לוקח זמן עד שמגיעים את כל הספר תורה. לכן לפי רבנו בוודאי ובוודאי יתקנו את השלוש שגיאות ויקראו, ימשיכו לקרוא. אלא גם לפי מרן הם יכולים ליהנות מחזקה שבדרך כלל מגיעים את הספר תורה מההתחלה, ואז הועיל בחזקתם של ספרי תורה בימינו שהם מוגעים, כי זה המעשים שבכל יום. אם כן, אם נמצא שלוש שגיאות יתקן גם לפי מרן, ובמיוחד ששעת דוחה כזו, ויוכלו לקרוא בספר תורה הזה. ומה טוב ומה נעים להודיע לגבאים, שכל אימת שמוצאים שגיאה מיידית לתקן, לא להשאיר זה. א', אם משאירים שוחים אחר כך איכן השגיאה, ואחר כך שנית מצטבר, גם אם זוכרים איכן השגיאה, מצטבר שלוש שגיאות, ואז נכנסים לשביל הקשה הזה של מרן, דרך לא מוצא של מרן. ודבר שני, לא אחת שכחו את איך קוראים, שכחו את הספרי תורה שהם פסולים. איזה ספרי תורה פסולים? ונתערבו בספרי תורה כשרים, וכמה זעקה. אין טוב יותר מכך שהגבאים, הוועדים, יהיו חרוצים מן הרגע שיש שגיאה לתקן מיידית, כך שלא נגיע לשלוש ולא נגיע להלכה הזו של מרן. וסיפרתי כבר מעשה שפעם אחת חוזר בתשובה של למד סופרות, אז הציץ ונפגע ופגע, פתח את הארון קודש והתחיל להציץ בספרי תורה, מצא 12 ספרי תורה עם שלוש שגיאות בכל ספר תורה. ואם כן, מרן זה סבט כנסת של שרי דמיה, מרן אומר אסור לקרוא בלי הגהה. כמה זעקה גדולה ומרה, הספר התורה זה לאלו נשמתו של חייל שנפל בצבא, זה לאלו נשמתו של אבא, זה לאלו ככה וזה וזה, וכמה זעקה גדולה ומרה וריב מדון מחלוקת גדולה וכו' וכו'. והם צריכים לגר ונגר דפריקנה כדי למצוא את המוצא איך לתת להם חזקת כשרות מחדש וכו'. למדנו רבותיי, אין טוב יותר מחריצות והזריזות בענייני עבודת השם, שהיא מונעת הרבה הרבה הסתמכויות. רבי חניה בן עקיבא, שמואל עשה את זה.